התחלנו שבוע שעבר לראות איזה מהלך מאוד מאוד יפה של הנתיבות שלום, בענייני תשובה, זה נקרא נתיבי תשובה, ואנחנו נמשיך אותו היום. זה מין איזה סדרה קצרה כזאת, רק לחודש אלול, ואחרי זה נחזור לענייננו. אז ראינו לא מעט חידושים שהוא מביא בהקדמה שלו, לחיבור שנקרא נתיבי תשובה, ענייני חודש אלול וכו'. אז פשוט נמשיך, בסדר? והנה, יש בתשובה בחינות ודרגות שונות. אתם רואים את זה? זה אצלכם בדף שכתבתי עליו אחד. אתם רואים שכתבתי מספרים? אז כן. אז זה פשוט המשך של המאמר שראינו מקודם. מי שלא היה, זה לא נורא. זאת אומרת, זה לא יושב על גבי זה, אלא זה, מה? זה בפני עצמו, בסדר? והנה, יש בתשובה בחינות ודרגות שונות. מלבד תשובה בפשטות, על חטא במעשה, יש ענייני תשובה בדברים שאינם חטא בפועל. אך גודל הפגם שבהם הוא יותר קשה, וכדי לתקנם צריך עוד תשובה יתרה מאשר בענייני מעשה בפועל. אז בעצם יש תשובה רגילה על איזשהו מעשה, שזה התשובה אנחנו מכירים, שאדם הוא מתוודה, הוא מקבל עצמו לא לחזור למעשה הזה, כן? הוא מקבל על העתיד, כן? וידוי, חרטה. אבל יש עיני תשובה שהם יותר דקים, יותר פנימיים, ודווקא הוא אומר שגודל הפגם שבהם הוא יותר קשה. אז הוא אומר, כמו שכתב הרמב״ם, בלכות תשובה פרק ז' הלכה ג', אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהם מעשה. כגון זנות, גזל וגניבה. אלא, כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו. דעות אצל הרמב״ם זה מידות. כמו, נכון, ספר הלכות דעות. אתה פותח הלכות דעות של הרמב״ם, מה אתה רואה? ענייני מידות. בסדר? אז הוא אומר, כן צריך לחפש בדעות רעות שיש לו. ולשוב מן הכעס ומן האיבה. איבה זה שנאה, ומן הקנאה, ומרדיפת הממון, והכבוד, ומרדיפת המאכלים, הכוונת תאוות, וכיוצא בהן. אלו הבנות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע באלו, קשה לפרוש מהם. וכן הוא אומר, יעזוב רשע דרכו עד כאן. דרכו ואיש אבן מחשב אותם, נכון? אז יעזוב רשע דרכו, זה הדרך שלו. אז אני אקרא כבר רגע עוד טיפה, נמצא כי הגם שבכל אלו אינו עובר עבירה בפועל, בכל זאת קשין דעות רעות יותר מעבירות שיש בהם מעשה. זאת אומרת, הנתיבות שלום פה, הוא מחדל לנו איזושהי נקודה על פי הרמב״ם, זה מובא גם ברבי חיים ויטל, בשערי קדושה, שענייני המידות הם יותר שורשיים אפילו מהמצוות או מהעבירות, ממה שיש לו הופעה מעשית, עבירה מעשית או משהו כזה. למה? כי הוא שואל שאלה בעצם, למה התורה, רבי חיים ויטל, לא ציוותה על ענייני המידות, על גאווה, על כעס. אנחנו רואים ספרי המוסר מאוד עוסקים, קנאה, נכון? בדברים הללו, נכון? תאוות. התורה לא ציוותה על זה. למה התורה לא ציוותה? מה היא ציוותה? שנניח תפילין, אבל זה בסדר שנכעס. כן, שנאכל מצה, אבל זה בסדר שנהיה מלאי תאווה. לכאורה לא מסתבר, נכון? אלא מסביר שם עיקרון מאוד מאוד גדול. רבי חיים ויטל. שעל פי זה בעצם המאמר פה. שהמידות הן יותר שורשיות מהמצוות. הן יותר פנימיות. הן אבות לכל העבירות או מצוות שאדם יעשה. כי אם אדם יש לו מידת כעס, הוא יגיע להרבה עבירות גם, אתם מבינים? זה השורש הזה, הוא יגיע ללשון הרע, יגיע ל לא תשנא את אחיך בלבביך, אני יודע מה, יגיע ל הוא יכול להגיע לכל מיני דברים מאוד קשים אפילו, כן? באלימות, בעין רעה, הכל שמניע אותו כעס, אתם מבינים? אז הוא צריך, כמובן, קודם כל לטפל בשורש. זה עוד יותר שורשי. זה מה שהוא מחדד פה. אם אדם יש לו מידה של, לא יודע, מעצלות, זה מידה, נכון? אין נכון האיסור בתורה לא תהיה עצל, נכון? אבל בעצם אם אדם הוא עצל, הוא יבטל המון מצוות, המון המון מצוות, בקום עשה, נכון? בשב ואל תעשה, לא יקיים אותם פשוט. יבטל אותם, כי הוא עצלן, אז הוא לא יקום בזמן, הוא לא, לא כוח לעשות את זה, לא כוח לקיים את זה. אז זה ברור שזה הרבה יותר שורשי. ולכן הוא אומר פה שזה תשובה שהיא לא על מעשה קונקרטי, ספציפי, עבירה, חטא מסוים בפועל, אלא זה על השורש שלהם. אז הוא צריך לשוב מן הכעס, מן השנאה, כן, האיבה, הקינה, רדיפת ממון, תאוות, וזה דברים מאוד מאוד קשים. זה האבונות, הם יותר קשים מאותם שיש בהם מעשה, זה דומה. למה? כי המידה הזאת היא לא מתוקנת. אז היא תופיע מחר עוד פעם בסיטואציה חדשה, בעבירה חדשה, בביטול של מצווה בצורה חדשה. זה שורש. זה שורש הזה, אם הוא לא מתוקן, יהיה לו תולדות, הרבה תולדות. לכן, אם אדם נכשל בדברים הללו, זה עוד דבר שהוא צריך לשוב עליו ביום הכיפורים, או בעשרת ימי תשובה, או כבר בחודש אלול, עדיף. כן? עד כאן בסדר? לעסוק בתיקון המידות. מה זה תיקון המידות? להתקין בעצמו מידות אלוהיות. בסדר? והלכת בדרכיו, להתדמות בהנהגה שלו, ברוחניות שלו, אל ההנהגה האלוהית, פונקציונלית. כן. מה אתה אומר? יפה מאוד. עכשיו, דבר שני, הוא אומר, אז עד כאן, זה עוד סוג של תשובה שצריך לעסוק בה. בימים הללו, חודש אלול וכו', ימים נוראים, לפני ראש השנה, יום כיפור. תשובה בענייני דעות והשקפות, זה הדבר השני. אשר, אם אין בהם מעשה בפועל, אחרי מסורי תורה, כמו מחשבות כפירה, אומינות, רחמנה ליצלן, או הרהורי עבירה, והסתכלויות אסורות, שאמרו חז"ל, אתם רואים אצלכם שתיים, שקשין מעבירה עצמה. ואין אין אביזרה יודע עבודה זרה וגילוי עריות, מקרי ענייני יהדות, וצריך בכל אלו תשובה עמוקה. עכשיו הוא אומר פה עוד משהו, גם כן עמוק יותר מהמעשה בפועל, שזה הדעות שלו, אם עדיין יש לו דעות משובשות, אם יש לו מחשבות כפירה, זה ברור שזה יגיע להמון השלכות מעשיות גם. הוא לא עושה שום מעשה בפועל, אבל זה יביא אותו לזה, נכון? זה אביזריו, זה עבודה זרה וגילוי עריות. מה זה אביזריו? כאן זה הרחבה של הדין הזה. זה לא רק יש איסור על, נגיד, הנאה מעבודה זרה, אלא יש גם איסור להתרפא בעצי אשרה, כן? בעצי השתול בבית עבודה זרה, או לשמוע מוזיקה מהכנסייה, או להריח ריח של קטורת במקדש של, לא יודע, עבודה זרה. אז זה נקרא אביזריו, זה הרחבה של הדין. אז אם יש לו מחשבות כאלה של כפירה ומינות, מינות, זה הכוונה כמו מין אחר. המינים, הנוצרים נקראים מינים, נכון? כאילו זה מין אחר, זה לא יהדות, יש לו מחשבות. אבל הרמב"ם מלכות תשובה, פרק ג', ראינו את זה היום, נכון? מדבר על מינות, אתה לא היית. אתה עושה לי כן, אבל... אז אתה היית, אתה היית. אז הוא מרחיב את הגדר של מינות, לא רק לנצרות, אלא כל מי שהוא כופר, או... מחשבות משובשות, או הרהורי עבירה והסתכלויות אסורות. גם כן, הרהור עבירה, חז"ל אומרים, הרהורי עבירה קשים מעבירה. למה? כי שוב, הרהור עבירה, הוא לא עשה שום מעשה בפועל. אבל זה יביא אותו למעשה. זה... השורש, צריך פה טיפול שורש, זה לא מספיק פלסטר פה. זה צריך משהו, אם לא יבוא פה טיפול שורש, אז זה יפרוץ מחר, יפרוץ מחרתיים, אתם מבינים? לכן צריך לטפל בהרהורי עבירה, הסתכלויות אסורות. בגלל שזה בשורש. הוא מערער בזה, הוא לא עשה שום דבר, אבל זה זה שהוא מערער בזה, כבר שייכות אל הרע. אז אם זה לא הופיע היום, כי היום הוא קבע שתצרו בעניין המעשי, אבל מחר זה יתפרץ לו. הוא צריך לדחוף אותו, צריך הרהורי עבירה, יתייחס להם כמו מחבל שנכנס ליישוב. אתה תוקע לו כדור בין העיניים. לא מתחיל לערער ביצר הרע, נכון? תעסק עם יצר הרע. זה שום דבר. כדור בין העיניים, דוחף אותו מהראש בשתי ידיים. בסדר? ואם לא, אז הוא פה התחיל חסל אותך פה. כן, כן. אני אגיד לך, זה שאדם, זה לא נכון, התשובה זה שאדם עומד בוידוי עכשיו ביום כיפור, בסדר? אז אנחנו אומרים את זה, תשים לב שחלק מהוידוי שלנו הוא בנוי על זה, על חטא שחטאנו לפניך בפלילות. אז מדברים הפרשנים, מה זה פלילות? שהפללנו את הנהגת הבורא. זה כאילו, לא אמרנו הכל לטובה, ויש דין ויש דיין, ו... ברוך דיין האמת, אלא אמרנו איזה עולם, איזה... למשל, זה בעיה במחשבה. יש עוד הרבה כאלה, אני... שהם לא דווקא מעשיות. על מעשה זה או מעשה אחר, כן? על הרהורי עבירה, על... על... איך כתובה? חצ'ר, חטאנו לפניך ב... יש שם, לא, צריך לראות את הוידוי, אבל יש שם לא מעט, שהם עוסקים בדיוק במה שהוא מדבר פה. או בדעות רעות, או בעירורי עבירה, או ב... בסדר, כיבור... בסדר? אז התשובה היא, אני הלכתי עם דעות משובשות השנה, לא יודע, אני מצטער, אני מבקש סליחה, אתה ממש מתוודא, הוידוי הוא ממש מעשי. אבל הבעיה היא פה שורשית, היא ברובד יותר פנימי מעולם המעשה. עולם המעשה הוא יחסית חיצוני, אבל פה אם לא נטפל בשורש, זה יתבטא אחר כך גם בעולם החיצוני. בסדר? למה זה יותר חמור? החפץ חיים מסביר את זה נדמה לי בשמירת הלשון. הוא מסביר שאומנם הוא לא עבר אף עבירה, נכון? אבל הוא מערער בזה, הוא חושב על זה. כאילו, יש אהבה אמינה לעשות את זה. או הוא היה רוצה לעשות את זה. ואז, בעצם, בגלל... אפשר לסגור את ה... יש מצב לסגור את הדלת? בואי די. תודה רבה. ובגלל, הוא מסביר ככה, שעולם המחשבה הוא יותר פנימי לעולם המעשה. אחר כך, אם הוא לא יטפל בשורש, השורש הוא רקוב. אז זה יתבטא אחר כך בהרבה מעשים. יהיה לזה הרבה תולדות. השורש הוא בעייתי. ולכן הוא צריך אדרבה לטפל, כמו שאמרתי מקודם, לגבי המידות. המידות הן שורש. זה המון המון מעשים. עם מידה עם קולקלת, יהיה לזה השלכה מעשית מאוד גדולה. עם העולם המחשבתי של האדם מקולקל. זה כמו שאתה אומר, חפץ חיים מסביר את זה, שנגיד חטאים שבעולם הדיבור הם יותר חמורים מחטאים שבעולם המעשה, אתם יודעים? כי הדיבור הוא שייך לרוח של האדם, ועולם המעשה זה לנפש האדם, שזה רובד יותר חיצוני. לכן לשון הרע, רכילות, שבועת שווא, שקר, כל החטאים האלה של הדיבור, זה פגם במדרגה יותר פנימית, באישיות הרוחנית של האדם, ברוח, במדרגה התחתונה של הרוח. ככה חפץ חיים מסביר. בנשמה אנחנו לא יכולים לפגום, אבל ברוח אפשר לפגום על ידי חטאים שקשורים לעולם הדיבור, והמחשבה. ופה זה דברים שקשורים לעולם המחשבה. חטאים הם יותר... לכן זה יותר חמור. אחר כך זה יהיה לזה ביטוי בעולם המעשה בכל מיני תולדות. כי הריקבון הוא פנימי. פנימי יותר. ככל שהבעיה יותר פנימית, צריך לטפל בה בדחיפות ובהסתכלות ובדגש יותר גדול, נכון? יפה מאוד. עכשיו, סוג של תשובה שלישית, בחינה יותר קשה, היא תשובה מתייחסת אל כל עצם מציאות החיים. כשאדם מתבונן על מציאות סדר חייו, איך הם המגושמים וחומרניים, כל שאיפות חייו הם רק רע כל היום. גם אם אינו עובר עבירות בפועל, התשובה הזו קשה מאוד וצריכה להיות מקיפה ביותר. עכשיו הוא אומר פה משהו, אחרי זה אגיד משהו עוד יותר קשה, אבל בינתיים כבר זה הפיל פה פגז. מה הוא אומר? אדם הוא מתייחס, הוא עושה תשובה על כל החיים שלו, על כל... לא כל המציאות שלו עכשיו, בהווה. הוא אומר עצמו, איפה אני נמצא בכלל? מה דוחף אותי? מה מעניין אותי? איפה אני שקוע? פעם איזה חבר שלי אמר לי, אני חזיר של אגו. ככה אמר לי, נהייתי חזיר של אגו. זה אומן, זה מוזיקאי. מוזיקאי, מוזיקאי מאוד רציני. אבל כך הוא מרגיש בעצמו, כאילו, מה קורה איתי, מה... זה... הוא אומר, לפעמים אדם אומר, מה מעניין אותי? אני מתעסק בדברים חיצוניים, דברים שהם קליפת החיים, דברים שהם לא מהותיים, אני רודף אחרי כסף כל היום, לא יודע, אני שקוע בהנאות, אני... תראו, זה לא על איזה משהו ספציפי, אלא באופן כללי הוא מרגיש ירוד כזה, מרגיש בחוץ, מרגיש רחוק מהשם, הוא אומר, איפה התפילה שלי? תפילה שלי לא תפילה, איפה השתוקקות שלי בלימוד התורה? אני... זה תשובה שהיא בעצם על... על הכל אלה עצם מציאות החיים שלו, אבל בהווה, כן, זה לא, כמובן צריך להיזהר מזה, לא להיות בתסביך רדיפה עצמית, אלא שאדם מעורר את עצמו, אומר, עכשיו זה הזמן לקנות קומה חדשה, להתחיל שנה בגובה, עם שאיפות גדולות, עם התיישרות מול הסדר הרצוי מהחיים, התיישרות, אני אתבונן מה השם רוצה ממני, אני שומע את כל השופר ואני אומר, שכחתי את הנשמה שלי, שכחתי את את רצון השם ממני, אני... אנחנו עוברים תהליך כזה בראש השנה, נכון? אדם שומע כל שופר, זה כל פשוט, כאילו אתה שומע את כל הנשמה, שעניין לטבול לפני ראש השנה. לפני יום כיפור זה ממש חשוב ביותר. לפני ראש השנה גם יש עניין. כאילו אדם הוא מתחדש, הוא חוזר למים הראשיתיים, שלפני הבריאה, לפני שעוד הייתה יבשה בכלל על כדור הארץ, הוא מתקלל איתם דרך המקווה, הוא חוזר למקום הפשוט הזה, לכל פשוט של שופר, להילו של יצחק, נכון? לעקדת יצחק, שביטל את עצמו לשורשו, כל כך חי. איפה אני? כל כך רחוק מזה, אתם מבינים ככה בן אדם? זה יודע, מצוין שאתה מרגיש ככה, מצוין. אתה מרגיש שאתה בחוץ, שהחיים שלך מגושמים וחומרניים, וכל שאיפות חייו הם רק רע כל היום. אם הבן אדם הוא באמת שם, אז זה זמן לנער את עצמו. מצוין, אתה מבין, זה כבר תשובה על הכל. כאילו תשובה כוללת כזאת, על כל המצב שלי, לאן הגעתי. בסדר? זה גם דבר חשוב. בסדר? זה לא על משהו ספציפי. כן? אני לא, למה אין מצווה על מידות? כי הן שורשיות, כי זה ברור, כי אם אדם יבטל מידה, סליחה, אם אדם מידה אצלו היא לא מתוקנת, זה יתבטא אחר כך בהמון מעשים. אז זה ברור שבשביל לקיים את כל תרג מצוות אתה חייב להתחיל באיזה תיקון המידות, זה הרבה יותר שורשי, הרבה יותר פנימי. הרמב"ם אומר משהו מעין זה, לא, לא, מתרצים ככה את הרמב״ם. הרמב״ם אומר בספר המצוות שלו, הוא הרי מונה את תרי"ג מצוות. ואז הוא מסביר שם למה הוא בחר דווקא את זה ולא את זה. אז הוא אומר שדברים שהם שורשיים, אז הוא לא מנה את זה בתור מצוות. דברים שהם כל כך שורשיים שהכל תלוי בהם. באמת, על פי זה רבי חיים ויטל, הוא מונה את המידות בתור דברים שורשיים. למה? למה התורה לא צוותה, לא תהיה בעל גאווה, כן? זה כל כך שורשי, תבין, אדם שהוא סובל מזה, הוא יגיע לכל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה בעיות בין אדם לרעהו, בין אדם למקום. זה ברור. הרי, ככה מתרצים את הרמב״ם, למה הוא לא כתב? הוא כתב תרי"ג מצוות, לא כתב מצוות ישיבת ארץ ישראל. איך מורנו ורבנו הרמב״ם? לא כתב. הרמב״ן, הוא בספר המצוות שלו, ספר ההשגות על הרמב״ם, מצוות שהרמב״ם משמית, קורא לזה ככה. אז זה מצווה ד' שם הוא כותב, מצוות עשה, שנצטווינו לירש את הארץ, שכן, שקיבלו אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, ולא נעזבנה לזולתנו מן האומות, או לשממה, והיא שנקראת מלחמת מצווה, מעריך שם, כן. היא נקראת מלחמת מצווה, ובגבולותיה התנכיים צריך לשבת בארץ, לכבוש אותה, ויש מצוות כיבוש הארץ, יישוב הארץ, מעריך. נו, אז מורנו ורבנו הרמב״ם, למה לא כתבת את זה? תשובה, שמתרצים ככה. תסתכל בכללים שלו על המצוות. הוא אומר, לא כתבתי דברים שהם כלל. הרי בלי ארץ ישראל, כל כך הרבה מצוות חסרות לך, מה צריך בכלל לצוות על זה? זה כאילו, זה כמו שאין מצווה, חובה עליך לנשום, כן? מצוות עשה, חובה עליך לנשום. לא צריך להגיד, כי בלי שתנשום, לא תקיים שאר המצוות פשוט, נכון? לא צריך צוות על זה, לא צריך צוות על ארץ ישראל, שכל כך הרבה מצוות להיות בארץ. מצוות להיות בארץ, מצוות שקשורות למקדש, כן? לכהנים, לשמיטה, ליובל, כל ענייני החקלאות פה, ומה אתה עושה צחוק? זה הכלל, כאילו, ארץ ישראל שכולה כנגד כל המצוות, חז"ל אומרים. לא צריכים למנוע את זה טוב מצווה, כי זה כל כך כולל. אותו דבר נאמר על המידות. אתה מבין, זה כל כך כולל מידות, אתה... זה ברור ש... שמישהו בעל תאווה, הוא יגיע להמון עבירות. בסדר? תשמע, מה זה לכבוד? זה לא לכבוד יום כיפור, אלא אנחנו בימים של תשובה, שיש בהם התעוררות, שאדם הוא שב להיות נאמן לעצמיותו האלוהית. הוא שואל מה השם דורש ממני, מה אני צריך לשנות, מה היה השנה שהייתי רוצה ששנה הבאה לא יהיה. וחלק מהותי מזה זה ענייני המידות. אנחנו כל השנה לומדים ספרי מוסר, ועסוקים בזה, בחשבון נפש, ותיקון המידות. אבל הימים האלה הם עוד יותר, דירשו השם בימצאו, קראו ביותו קרוב, יעזוב רשע דרכו, וככה הוא פתח. זה איש אבן מחשבותיו, זה, שלמדנו על הדעות, זה איש אבן מחשבותיו. אבל יעזוב רשע דרכו, זה ענייני המידות. בסדר? זה לא שרק בערב ראש השנה, טוב, תתעורר. כל השנה אנחנו מדברים על זה, אבל... עכשיו זה הרבה יותר נוקב, החשבון נפש. או התשובה, הווידוי על זה. אם אדם אומר, כעסתי. בסדר. הוא באמת, הוא מתוודא, הוא אומר, אני לא רוצה לשוב לזה בחיים. אתה מבין? זה הזמן, זה העבודה. הוא שם על זה. זה לא על איזה עבירה עכשיו שהוא משהו מזה. באופן כללי, כל השנה... היו כמה אירועים, והוא מתחרט מעומק ליבו, והוא, אתה מבין? והוא לא רוצה לשוב לזה בחיים, קבל על עצמו, וכו', אתה מבין? זה מצוין, מצוין. בסדר? אז זה נכון שזה דברים כוללים, אבל זה הזמן. אוקיי, עכשיו הוא אומר עוד יותר חידוש, הוא אומר, והגרוע מכל בחינה, מכל בחיי הנפש, הוא בעת שאדם עובר תהליך של חיי ניוון. הוא מאבד כל תוכן רוחני בחיים. זה הכי גרוע. אדם מתייבש. מנוון, כן? סובל מניוון רוחני. אז אין לו כל שאיפות רוחניות, ולא חזון רוחני. כתוצאה מכל זה, מאבד כל מתיקות ערבות התורה, נלקח ממנו כל הרגש בעבודת השם, ונחשכו ממנו כל מעורי אור אלוקותו יתברך. הוא התייבש, התייבשה לחלוחית, לא לומד, קשה לו להתפלל, לא רואה לאן דברים הולכים, איבד כל... מי גרם לו? הוא גרם לו, נכון? גם צריך להיות קשור לבית מדרש, צריך להיות ברעננות של חיים, צריך להיות בלימוד. ואם הוא יתנוון, זה דבר מאוד מאוד קשה. אין לו רגש. אין לו שמחה. שמחה זה הדלק של החיים, דלק של עבודת השם. אין לו. הוא אומר, וכל ימי אני רעים, אפילו בשבתות וימים טובים, שגם בהם אין לו רגשי קודש. עד שנחלה... במחלת ההתייבשות ועיבוד נוזלים מקורות היניקה דקדושה, כמו במחלות הגוף, זו מחלה מסוכנת ביותר. זאת אומרת, השבת, ימים טובים, שבתות, חגים, אדם הוא מתעבר באור רוחני, יש לו, שמחת בחגיך, יש לו ימים ללמוד, ימים... שיש בהם פתאום ריבוי מצוות, נכון? מגיע חג סוכות, פתאום יש לך לולב וסוכה וניסוך המים, מלא קורבנות, בשמחת ביתו שואבה, פתאום פרח בבת אחת, מלא מצוות, ממלא את האדם באור, יש לו פתאום כלים, נכון? שהרושם אלוהי יעשה בו פעולה, הוא הכל כזה יבש, כאילו, צריך להכניס לך אינפוזיה, התייבשת, נכון? התייבשת רוחנית לגמרי. זה הכי גרוע, ממש מסוכן. כמו שאדם מתייבש, סכנת נפשות, ממש. אז יש אנשים כעת, צריכים לדעת. מבחינה רוחנית, הבן אדם בקושי עושה קידוש בשבת, נכון? מיובש לחלוטין. מה, בסדר? בואו נקודה הזאת. כל ימי אני רעים. אין לו שום מתיקות מהשבת, מהלימוד. הוא פי כמה קשה, מחלה, כאשר פוגעת באדם במבחר שנותיו, תקופת שנות הסובע, בהם צריך להכין מזון רוחני וחיות לכל שנות חייו. ובשנים שזיכה, הקדוש ברוך הוא מתקיים בו, כבקשת דוד המלך עליו שלום, אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש שבתי בבית השם כל ימי חיי. זאת אומרת, הכי גרוע זה פוגע אדם המחלה הזאת של הניוון, בזמן שהוא, איך הוא קורא לו פה? שנות הסובע. מה זה שנות הסובע? יש שנים שאדם מזדקן, כבר יותר קשה לו ללמוד. לא בהכרח, כן? אני אומר, אבל לפעמים אנשים לא רואים טוב כבר, אין לו יישוב הדעת, לא מרגיש טוב גופנית. אתה צעיר, כל החיים עכשיו, יש לך חיות, יש לך, אתה יכול ללמוד המון שעות ביום, נכון? אם בשנים האלה של הצבירת בר רוחני, כן? אדם חולה במחלת הניוון, אסון טוטלי, נכון? ממש קטסטרופלי. יש שניסתה ממנו אז כל חזון, לראות בנועם השם. והנה הוא רחוק מהשם, מוחו סתום, וליבו בא לימו, סגור ומסוגר. זה מצב הכי קשה. אז מה יעשה? יעשה על זה תשובה. יעשה על זה תשובה. הוא אומר, אני יבשתי את עצמי, תיבשתי, אני רוצה לקבל עצמי שנה הבאה, לקבוע שיעורים שאני הולך אליהם, להתחבר מחדש לצדיקים שאני מדבק בהם. להיות כל הזמן שייך למקור של חיים, החכם בגימטרי החיים. הוא נותן לך חיים על ידי הדרכות שלו, הוא עוזר לך להתחבר לחיי נשמתך. והוא אומר, אני התנתקתי, אני חוזר לזה בכל הכוח וכו'. יש שניסתה ממנו, אז זה ראינו, ויש עוד יותר קשה התשובה, כאשר אפילו, טוב, אז עד כאן הבנו, נכון? אז הוא אומר, הנה כמו, ועוד יותר קשה התשובה, כאשר אפילו אינו יודע שצריך לשוב, זה הכי קשה. שאדם לא יודע בכלל שהוא צריך לשוב. על זה הוא צריך לשוב הכי הרבה בתשובה, נכון? זה שהוא לא יודע שהוא צריך לשוב. ואין לי בו נוקפו על חיים כאלו שאין בהם חפץ לחפוץ בקרבת אלו אותו יתברך. אם אדם מרגיש אצלי הכל בסדר, אין לי מה... מבחינתי יום כיפור זה מה זה מיותר, נכון? כל הימים האלה סתם, נו, נכון? רק כל אני באדם טוב, נכון? עושה מה שצריך. אדם כזה שמדבר ככה, הוא הכי צריך, הוא במצב הכי קשה. אוי ואבוי לך. מה קרה לך, תגיד? בן אדם, מה לך נרדם, נכון? קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה. מאדון האדונים. אתה, איך מעוררים בן אדם כזה? נגנים לו, בן אדם, מה לך נרדם? אני לא יודע איך מעוררים אותו. צועקים לו, אני יודע, מנערים אותו, לא יודע מה. מלמדים אותו, לא בצורה כזאת. לא יודע. אבל הוא במצב הכי קשה. מה שנקרא חושך כפול ומכופל, כן? אסתר כפול. יש אסתר פנים ויש אסתר, אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אסתר כל כך קשה שהוא, יש אדם שהוא יודע שהוא חולה. אז הוא ילך לרופא, יש אדם חולה שאומר, אני לא חולה בכלל, אני בריא לגמרי, מה אתה רוצה ממני, נכון? והוא חולה, בן אדם כזה הוא מצב הכי קשה, נכון? כי בן אדם שהוא אומר, אני חולה, אני חייב לטפל בעצמי, הוא במצב יותר טוב מאשר בן אדם שהוא חולה, ואומר, אני לא חולה בכלל, לא יודע מה אתה מדבר. הוא מצב הכי קשה, כי המחלה שלו כל הזמן עוד יותר מתגברת ומתחזקת. אין לו שום דבר שמניע אותו לטפל בה. עד כאן הבנו, בסדר? אך בכוחה של תשובה כאמור שאפשר להתחדש על ידה כבריאה חדשה ולשנות את כל המציאות מיסודה, עלינו להתעמק ללמוד מסכת מופלאה הזו שבאורה נראה אור. זאת אומרת, זה ראינו בחידוש, בשיעור קודם, את החידוש הגדול הזה, שהאדם הוא יכול על ידי תשובה ממש להתחדש, להיות בריאה חדשה, ממש. הסברנו ככה איך מקום שבעלי תשובה עומדים אינם, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, ואיך בכלל, אם נקטע לאדם איבר, לא יכול לגדול מחדש, אבל בתשובה נקטע לו איבר רוחני, יכול להתחדש, הוא נהיה בריאה חדשה, הוא כגר שהתגייר, תינוק שנולד דמי, בסדר? יפה, זה דיברנו בריחות שיעור קודם, אז בואו נתחיל מבוא התשובה, נתחיל קצת, מה שנספיק. אז מבוא התשובה, הכרת החטא, זה מאמר ראשון. כתב הרמב״ם ראש הלכות תשובה. בסדר? אתם רוצים להמשיך? בסדר? כמה דקות, כן? כל מצוות שבתורה בין עשה, בין לא תעשה. אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, שיעשה תשובה ושוב מחטאו, חייב להתוודות לפני השם ברוך הוא, אומר, או להתוודות, כן? לקבל עצמו, להתחרט על העבר, או לקבל עצמו, שלא ישוב עוד לדבר הזה, שמה הרמב״ם. אז הוא אומר, וידוי זה מצוות עשה עד כאן לשונו. זאת אומרת, הוא קיצר פה את הרמב״ם. השיטת רבנו שמצווה אחת יש בתשובה והיא הוידוי. אחרי שיעשה תשובה וישוב מחטאו מצווה להתוודות, התשובה עצמה אינה בכלל המצווה. כבר עמדו על תמיעה זו מפרשי דבריו. אז יש פה הרבה דיון נשפח על הרמב״ם הזה, כי הוא בעצם אומר שהמצווה, אין מצווה לשוב בתשובה, אלא יש מצווה להתוודות. כן? ללכות תשובה הוא פותח ב... מצווה אחת, וידוי. אבל מה, אתה רוצה להגיד לי שאין מצווה לשוב בתשובה? איך נבין את זה, נכון? אז הוא מסביר. ואני אראה בזה על דרך משל, לאחד שפגע בכבוד המלך באופן בזוי ביותר. מתוך גזות ליבו, אף אינו מסוגל להבין את כבוד המלך. ומה נורא פישו? ואין לו אפילו נקיפות לב, הוא יסירי מצפון על מעשהו. זאת אומרת, אדם פגע צורה חמורה, והוא לא מרגיש שום דבר, לא מרגיש שזה בעיה בכלל וכו'. למה? כי הוא, יש לו גסות לב, זה גאווה כזאת. הרי יהיו כממשיך לחטוא. זאת אומרת, אם הוא לא שב בתשובה, לא פייס אותו, אז הוא כאילו ממשיך כל רגע ורגע לחטוא. ועוד מוסיף חטא על פשע בהמשך יבלתו. הוא הדין כאשר אדם חוטא ועושה נגד רצון השם יתברך. בכל תחום, שלא יהיה. אדם עושה נגד רצון השם יתברך. אם אינו שב בתשובה ולא מרגיש חטאו, הרי זה ממשיך עדיין בחטא. זאת אומרת, הוא לא ניתק את זה. הוא פגע במלך, במלך מלכי המלכים, הוא לא שב בתשובה, הוא לא מרגיש שיש בעיה. אם כן, התשובה אינה מצווה מיוחדת, אלא הפסקת החטא. אתם מבינים? הוא פה מגדיר מה זה התשובה? להפסיק את הדרך הזאת שהיית בה, והיא בכלל עצם הציווי שלא לעשות את האווירה. המצווה שיש בתשובה היא רק לאחר שיעשה תשובה וישוב מחידו חייב להתוודות. זאת אומרת, הוא מתרץ את הרמב״ם. הוא אומר, התשובה פה זה הפסקת הדרך הלא טובה, ורק אחרי שאדם גמר בליבו להפסיק, אז, אז יש לו עכשיו מצווה שהוא חייב להתוודא. אחרי שהוא קיבל על עצמו לא לעשות יותר את העבירה הזאת. כל זמן שהוא לא קיבל על עצמו, אז הוא כאילו ממשיך בעבירה הזאת, נכון? כי הוא לא ניתק את עצמו. הוא לא... בוא תנסו רגע באמת לדמיין את זה לפי המשל שלו. אם אדם בא ופגע במלך, מלך בשר ודם, אמר לו, אתה ככה וככה וככה. פגע בכבודו, בסדר? ולא מבקש ממנו סליחה. עוברת שנה, עוברת שנתה, עוברות שנתיים. זה כאילו לא, כאילו ממשיך, זה מה שהוא חושב בעצם, נכון? הוא לא, הוא אפילו לא מרגיש שהוא פגע בו, שהוא אמר לו ככה, אתם מבינים? זה כאילו ממשיך. רק ברגע שאדם מבין שהוא עשה משהו לא בסדר, שהוא מבין שהוא לא יכול להמשיך ככה עוד, אז הוא יכול בעצם להתוודא. עכשיו, הוא אומר, וכן משמע בזוהר הקדוש, כלומר, התשובה היא בעצם ההפסקה של הדרך הלא טובה. כן משמע בזוהר הקדוש, ועל דקתי ויצאו וראו בפגרי אנשים הפושעים בי. הנקודה פה זה הפושעים בי. אשר פשעו בי לא כתיב, אלא הפושעים בי. למה? זה לא בא לאטווה, שלא באו שלא רצו לשוב בתשובה, ולהתנחמה על מה דעבדו, ולהתנחם, להתחרט על מה שעשו. לכן הם פושעים, כל רגע ורגע הם פושעים, כי הם לא שבו בתשובה. אבל כיוון דהתנחמו, כיוון שהתחרטו, הקדוש ברוך הוא מקבל, הקדוש ברוך הוא מקבל אותם, וזה כדברנו, שכל זמן שלא חוזרים בתשובה, הרי זה בכלל המשכה בעבירה. זה לא רק היה אירוע חד פעמי, כי הרי כל חטא זה מול המלך, נכון? כל חטא, נכון? ואם הוא לא שב, אז הוא כאילו ממשיך. נקראים אנשים הפושעים בי, ולא אשר פשעו בי. עכשיו, אז טוב, עכשיו, זו נקודה אחת, בסדר? אבל יש פה עוד נקודה במשל הזה. לאור המבואר שעניין הכרת החטא, משמעותו הפסקת החטא. הרי גם אם כבר יש לו לאדם את ההכרה שחטא, אך היא אינה באופן יחסי לגודל החטא, כזאת שאחרי שפגם בכבוד המלך, באופן גס מאוד, הכרת החטא היא אצלו, כאילו עשה זאת לאדם פשוט. יש פה עוד נקודה. אם הוא מרגיש שהוא פגע במלך, אני מדבר פה עכשיו מלך בשר ודם. אדם פגע במלך. אומר מה הבן אדם הזה? הוא בן אדם, הוא צייר, הוא עכשיו בתפקיד מלך, אבל הוא כמוני, כמוך, נכון? הוא, נכון? אז בעצם, אז זה בעייתי מאוד הדבר הזה. הוא צריך להבין שהוא פגע במלך, הוא פגע כאילו באדם הכי חשוב במדינה, נכון? וכו'. זאת אומרת, אין לו הערכה נכונה של מעשיו. אין לו הערכה נכונה של הפגיעה בהלכות בושת, בנזיקין ובבא קמא. אז הכל לפי המבייש ולפי המתבייש. כן, אם הוא מבייש מישהו, בא אדם ירק על מישהו. אז הוא צריך לשלם לו. עכשיו, זה מאוד משנה אם הוא ירק על אדם רגיל או אדם גדול. אם הוא ירק על אדם גדול, זה לא אותה רמה של בושה כמו שהוא ירק על אדיוט, כן? לצורך העניין. והוא בייש אותו, נתן לו סתירה ברבים. זה לא רק זה שהוא לא יודע מה, אפילו שן נגיד, כן? הוא גם בייש אותו. הוא צריך לשלם גם על זה. אז יש הבדל אם האדם שהוא בייש אותו הוא איש מעלה. אז אומר, הנה באופן כזה הוא עדיין נקרא, ממשיך בחטא. אם הוא חושב, הוא לא מבין שהוא חטא בכל חטא שהוא עשה מול מלך מלכי המלכים. אז הוא בעצם, אפילו אם הוא יבוא להתחרט, אבל הוא לא מבין, הוא לא מבין. הוא חושב שהוא מבקש סליחה מאדם פשוט, אני יודע מי. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא חבר שלו, אני לא יודע, הוא לא מבין מה הערך של המעשים שלו, זה עדיין לא נקרא תשובה. בכלל מאמר הכתוב, הנה נשפט אותך, לא אמרך, לא חטאתי. מה עיקר המשפט? הוא עלי הכרת החטא. גם כשאומר חטאתי, אכן לו את עומק הכרת החטא, ואינו מרגיש את כובד האבון, כי גדול הוא מנסו, אין זו יכולה להיקרא הכרת החטא. גם זה נקרא באופן יחסי, ממשיך בחטא. הוא לא מבין. לכן זה ככה מתרצים, הרמב"ם אומר שהעבירות שאדם התוודה ביום כיפור זה, התוודה גם ביום כיפור הבא. למה? כבר התוודתי, נכון? חלס, נמחק, נכון? לא. פעם שאלתי את הרב הנר, למה צריך לחזור עוד פעם שנה אחרת להתוודא? הוא אמר לי, כי כשאדם גדל רוחנית, השאיפה כל שנה שאדם יגדל יותר, נכון? אדם למד, אדם יהודי, הוא כל מה מתקדם, נכון? שנה הבאה אתה תבין יותר לעומק מה ההשלכות של החטא הזה, כמה זה פגם בעולמות עליונים, כמה זה היה חמור, אתם מבינים? לא כמו שהבנת שנה שעברה. ככה זה כל שנה, אדם מבין יותר גם את ה... את העומק שזה, או היחס שלו לריבונו של עולם פה במשל הזה של המלך, הוא מתעמק, מבין יותר את נשגבותו, את המרחק שלו ממנו, וכמה ראוי לכבדו, וכמה אדם הוא קטן, וכמה החטא הזה הוא חמור, והוא עזות פנים, וכולי, אז הוא מתוודא במקום אחר לגמרי, משנה שעברה, התוודא על אותו חטא, אבל במקום אחר לגמרי, זה כאילו וידוי חדש כבר, בסדר? אז זה... אז יש פה סיפור, בזה נסיים, בסדר? סיפור מאוד יפה. וכאותו סיפור מהרב הקדוש בעל נועם אלימלך, זכותו יגן עלינו, אמן, שבא אליו בעל עבירה שיורה עוד דרך התשובה. הוא אמר לו, בוא, אני רוצה לשוב בתשובה, תסביר לי מה עליי לעשות. אז מה אמר לו? אמר לו, תאכל היטב ותישן כמה שאתה צריך ותבוא אליי. שמע טוב, אה? טוב. ואז הוא שהוא בא אליו, הסביר לו מכל העולמות. קודם כל הוא בא, עשה לו סדר על כל העולמות, מבנה העולמות, כן? ואיך שעל ידי עשיית מצווה מתקן כל העולמות, כמו בספר נפש החיים, כמה אדם בונה, מתקן, מאיר את העולם, מחזק את השמיים, מחזק את הנוכחות האלוהית בארץ, מחזק את הופעת השם בעולם. ולהפך, חס ושלום, כשעובר על רצון הבורא, איזה חשכות הוא פגם עושה בעולמות העליונים, הסביר לו מה השורש של העבירה, איך זה פוגם, זה מחשיך את העולם, זה מנמיך את הכל, זה מערבב את כל הסדרים, מערבב את כל ההשפעות, זה מעכב את כל את כל הופעת השם בעולם, מעכב את הגאולה, הסביר לו, בסדר? נו, ואז מה? ואז אמר לו, תאמר רשמנו, נכון? זה תחילת הוידוי, אדם אומרים, רשמנו, בגדנו, נכון? אמר רשמנו, אמר רשמנו, מרוב מרירות נתעלף מיד. אחרי שהוא הבין, מה הסיפור הזה בא לחדד? אחרי שהוא הבין כמה זה פוגם, כמה זה מחשיך, כמה זה חמור, הוא כבר לא יכל לעמוד בזה בכלל. לפני זה הוא לא הבין בכלל. הוא אמר, בסדר, עשיתי איזה משהו, נו, משהו, בקטנה, נו, בסדר. איך אני חזר עליו בתשובה? הוא אמר, לא, תאכל ותשתה ואז תבוא אליי. תהיה חזק, אתה צריך להיות חזק. למה אתה צריך להיות חזק? תחיל להסביר לו את מבנה כל העולמות. אחרי שהבין מבנה כל העולמות וכמה העבירה היא פוגמת, מחשיכה את האור, אמר רק אשמנו, תלף, לא יכול לעמוד. ואחר כך המשיך אותו. כל פעם הוא אמר, טוב, המשיך, בוא, תקום, תתעורר, העיר אותו, אני יודע מה, שפך עליו מים. תקום, תמשיך את הוידוי, תגיד, בגדנו. אמר, בגגנו, טרח, התעלף עוד פעם. וככה עד סוף הוידוי, כל פעם. בסדר? טוב, אז עד כאן להיום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, שנזכה לתשובה שלמה.